הפותח, כפי שהציע, אנחנו באמת נקדיש את השיעור לעילוי נשמתם ברוך הבא גאון הרב דיכובסקי שיחי, חבר בית הדין הגדול. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת הנרצחים על קידוש השם כולם, שזה עכשיו בנו מהלוויה, מחלק מהלוויה. וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. וגם כמובן לעילוי נשמתם של הרבנים הראשיים, הגאונים הגדולים, הרב יצחק הלוי הרצוג ורבן ציון חי עוזיאל, עליהם השלום. הזכיר לי כאן הרב בן שושן שהיום ה' כסלו הוא ההילולה של סבו, הגאון רבי חיים דוד בן שושן, שהיה בדין בקזבלנקה. אני לא הכרתי אותו, אבל בכתובה של הוריי הוא היה חתום על הכתובה, אבל שם היה בדין מקודש עוד לפני זמנו של הרב משאש עליו השלום. יהיה גם כן לזכרו ועילוי נשמתו. ההסכם הזה שעליו אנחנו מדברים, נכון שדיברו בו רבים, ועם כל זאת אין בית מדרש בלא חידוש. היסוד שלו והצורך שלו הוא באמת לא בשביל ארץ ישראל. כאן ברוך השם בתי הדין יש להם סמכות חוקית, ויש בידם להעניש את מי שצריך עונש ולשים אותו גם בבית הסוהר, ומשתמשים בזה לפי הצורך. נמצא פה הגאון הרב דיכובסקי שאנחנו יושבים יחד, ולצערנו לפעמים אנחנו משתמשים גם ב... היום הוא הכניס שניים למסה, ככה אומר לי עכשיו. אני היום לא יכולתי להיות. זה היום שאנחנו יושבים ביחד, אבל היום הייתי לא עליכם בהלוויות. כן. כי היום הזה מתרכזים או מתנקזים כל התיקים קשים, ככה אומר הרב דיכובסקי, ואני, אין לי ברירה, אני מסכים איתו. על כל פנים, יש כאן אפשרות, בפרט מאז שחוקקו את החוק של, של העונשים שנגד אלה שמסרבים, הדבר נעשה יותר קל. גם בזמנו היו דרכים, אבל חיפשנו תמיד להמציא המצאות. סיפרתי כמה פעמים, הייתי בבאר שבע, אב בדין, והיה אדם מאוד רע, מאוד רע, שהתנהג לאשתו ולבנותיו בצורה שלא יאומן כי יסופר. ושפטו אותו לבית סוהר לכמה שנים טובות, על מעשיו. ואשתו דרשה גט, וכשהבאנו אותו היה, היה צועק, מלגלג על בית הדין, אומר, כי ידע שאין בידינו מה לעשות. ובלב אחי הוא נמצא בבית הסוהר, והרשה לעצמו לצפצף. אני זוכר שכתבתי להנהלת בית הסוהר שיחמירו בעונשו, שימנעו ממנו חופשות, שימנעו ממנו טלפונים, דברים שניתן. המכתב הזה התגלגל מיד ליד עד שהגיע ליועץ המשפטי של הממשלה דאז, מר יוסף חריש, והתשובה הייתה שאין לנו סמכות. אפילו לדבר כזה לא הייתה סמכות. אפילו שהוא כבר בבית סוהר, רק קצת להחמיר בעונשו, לא הייתה לנו סמכות. והיינו יושבים במצב קשה, אדם שנמצא בבית סוהר, אין לנו מה לעשות איתו. והחלטתי לא להתייאש, ואמרתי להביא אותו עוד פעם ועוד פעם. באחד הפעמים הבינו אותו ביום ראשון על הבוקר, ומיד כשנכנס התחיל לצעוק, למה אתה מביא אותי ביום ראשון? אתה לא יודע מה נגרם לי, והתחיל לתאר את הסבל הנורא שנגרם לו עוד מיום חמישי, ובשבת הוא צריך להישאר בית מעצר במקום בבית הסוהר, שזה הרבה יותר נוח, וגם רגיל עם החברים, וכאן, ותיאר את זה בצבעים קודרים מאוד. ושמחתי על זה כמוצא שלל רב, ומאז קבעתי לו שכל יום ראשון הוא צריך לבוא אלינו. ולא עברו 4 שבועות עד שנתן גט. ואז התחלנו להוביל את זה, להעביר את זה גם לחבריי הדיינים בכל מקום, והשתמשנו, וגם זה עשה פעולה. עד היום, לא מזמן קבענו לאדם אחד. וזה בדרך כלל זה מועיל, אבל מאז שניתן גם החוק, הדברים נעשו קלים יותר, וכמעט היום, ברוך השם, נמצא איתנו מנהל בתי הדין והיועץ המשפטי של בתי הדין, והם יודעים סטטיסטיקות ברורות שהיום אפשר לומר אין עגונות בישראל. יש מקרים, רוב המקרים שקצת מעוקבים, ולא להרבה זמן, זה מדובר בוויכוחים הדדיים, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, עדיין אוחזים בשניים אוחזים, ומתוך זה יש עיכובים, אבל למעלה מ-90% ומ-95% המקרים נגמרים בהסכמים, בנחת ובשלום. והמקרים הבודדים יש דרך לבית הדין, להפוקי ממש מקרים יחידים, מועטים מאוד של אנשים. יש מקרים שהבעל נעלם, ואנחנו עושים את כל המאמצים גם בדרך של חיפוש. הנהלת בית הדין גם מעמידה חברות של חקירות פרטיות כדי לעזור לאותם נשים. יש מקרים שנעלם ויש חשש שהוא כבר לא בחיים. על פי רוב זה קרה עם עולם התחתון, בזה גם פתרנו, לא נשאר שום תיק. ברוך השם מצאנו דרכים הלכתיים ונכתבו פסקים. אחד מהפסקים שנכתבו לא לפני הרבה זמן, זה היה מקרה בבירות, ראש הקהילה שנחטף 7 פעמים על ידי המחבלים, ובפעם השביעית לא שב. אחר שנים רבות אשתו עלתה לארץ מבירות, הוא בא אלינו, ואז הקמתי בדין מיוחד, היה איתנו גם כן הרב דיכובסקי, היה איתנו גם הרב הראשי של צהל דאז, כי צריך להביא לנו גם מידע מכוחות הביטחון, מכל הגורמים שהיו נוגעים בדבר, וגם לזה כתבנו פסק. המקרים הבודדים ישנו למשל מקרים, אבל זה ממש מעט, שבעל שמוכן להיכנס לבית סוהר ומוכן הכל, מה שאנחנו יודעים, כן, זה אחד, מקרה אחד, אולי יש עוד אחד, או יש מקרה שאני מטפל בו כמעט יום-יום, שהבעל ברח למרוקו, והוא יושב שם וישאיר את אשתו עגונה באזור חיפה. ולצערי, במקום שבתי הדין מרוקו היו מהמובחרים שבכל העולם, והייתה להם גם סמכות, בשנים האחרונות נחלש כוחם, אין דיינים מוסמכים ומובהקים, כי הקהילה כמעט נדלדלה, נשארו מעט מאוד, וכתבנו להם שבית הדין פסק לקפות, בית הדין בחיפה, וכתבתי להם כמה פעמים, ודיברתי איתם אישית 10 פעמים, ושלחתי 60 שנים, ויכלו בקלות, אם בית הדין שם היה כותב שיש לאסור אותו, היו אוסרים אותו, בלי בעיות. אבל הם אומרים, איך נשלח אנחנו יהודי למאסר אצל גויים? אמרתי להם, ואיך תשבו מנגד כשאישה עגונה ודמעתה על לחייה שנים, בגלל תאוות ליבו, נקמנות, כותב המסילת ישרים שהנקמה מתוקה מדבש. כשאדם רחמנא ליצלן נכנס בו יצר הנקמה, זה מתוק יותר מדבש. ובינתיים האישה הזאת, מסכנה, יושבת ממש ובוכה. אמא שלה מתקשרת כמעט כל שבוע, ובא אצלי כמה פעמים, ואני מנסה ולא מתייאש. רק אתמול, דיברתי עם הרב הגאון רבי שלום אידלמן, נציג חב"ד שם בקזבלנקה, וכבר דיברנו, ואמר לי שהוא, פעם ראשונה שדיברתי איתו וסברתי לו כנראה שהוא, הוא אמר לו אני רוצה שלום בית. אחרי שנים אמרתי לו אתמול בטלפון, כי אמרתי לו זה שלום בית, כבודו קונה סחורה כזאת, זה שלום בית. אתמול עוד פעם דיברנו ואנחנו ממשיכים, אבל בכל אופן המקרים הם מועטים מאוד. לכן הדבר בחוץ לארץ, שם בית הדין אין כוחו יפה, אין לו תוקף ממשלתי. שם בית הדין אין לו אפשרות בכל העולם. המקום היחידי שאליהם תוקף זה במרוקו. שם הסמכויות החוקיות שהיו בידם יותר גדולים משלנו כאן. זה בזמן שהצרפתים באו לפני קרוב לאולי סביבות 100 שנה ששלטו במרוקו ועשו סדר שלטוני חדש, החליטו לעשות סדר גם לבתי הדין, לתת להם תוקף ממשלתי. הקימו בתי הדין אזוריים בערים הגדולות, אבל היה להם תנאי שיוקם גם בדין גדול לערעורים, כמו שגם כאן היה. וגם שם התווכחו החכמים, בסופו של דבר ונאספו שם כל החכמים והחליטו שנותנים, מקימים בדין גדול לערעורים. אחרי כן היה ויכוח מי יהיה ראש הבדין, הרב הראשי וראש בדין הראשון, כי לא היה תפקיד כזה עד אז. שאלו לחכמים ואמרו להם, רובם אמרו, הצביעו הרבי רפאל נקווה עליו השלום, בעל שוט תועפות ראם ועוד ספרים רבים, היה גאון הגאונים. הידיעות שלו בחושן משפט והיד החזקה שלו בהכרעת הדין כאחד הראשונים. הם פנו אליו, הוא היה בעיר סל, עיר לא גדולה, זה עירו של האור החיים הקדוש, והוא אמר להם, הטעו אתכם, יש גדול ממני וטוב ממני, והפנה אותם לרבי שלמה בן דנן, בפס, בעיר פס, שהוא אמר להם, הוא מזרע המלוכה. אמרו לו, מה זה זרע המלוכה? אמר להם, הוא בן אחר בן עד הרמב״ם. יש בספרו, אשר לשלמה, שמע הסכמות של הרב עיסא ברכה הראשון לציון, והרב סדה חמד, ושם הוא כותב את כל כתב היחס, בין אחר בין עד הרמב״ם, עד רבי מימון, הספרדי הדיין, כולם היו אבות בתי דין וגדולי תורה, בלי יוצא מן הכלל. אמר להם, הוא המתאים. הלכו אליו, אמר לו, רבי רפאל מתאים. וככה ויכוח נמשך עד שהצרפתים אמרו לו לרבי רפאל, תראו, גם, אנחנו שומעים את ההמלצות ואנחנו גם רואים, ראו בו גם איש מנהיג, בעל מדיניות יפה, בעל מזג מיוחד. אמרו לו, אם אתה לא מסכים, אנחנו מבטלים את כל העסק, לא יקום בתי דין ממשלתי. בסופו של דבר הסכים, אבל היו לו שני תנאים. כדאי לשמוע את שני התנאים האלה, זה אני חושב, היום בארץ ובעולם, ברבנות, זה דבר פשוט, אבל באותם ימים אולי זה יותר קשה. מה הם שני התנאים שהוא התנה? א', הוא התנה, כמובן שהרב שלמה אבן דנן יהיה סגנו, אבל התנאי היה שבפסקי דין רשמיים ממשלתיים, אמנם הוא יחתום ראשון, כי ממנים אותו נשיא, אבל בבדינים של תורה, כשניתן פסק דין שאינו צריך אישור ממשלתי, הרב בן דנן יחתום ראשון. זה היה התנאי הראשון. התנאי השני, הוא התעניין על המשכורות, מה ההבדל בין נשיא לסגן, וראה שיש הבדל גדול. אז התנאי היה שבכל יום חמישי בערב ישבו יחד, יביאו את המשכורות שם היום שלמים כל שבוע, ויעשו חלק כחלק יאכלו, בלי פרוטה אחת, וכך עשו כל ימיהם. ורבי רפאל היה קורא לו המלך שלמה, רבי שלמה דנן, והרב בן דנן היה קורא לו המלאך רפאל, רבי רפאל קווה, ובכבוד ובהדר, אשר לא יאומן כי יסופר. ומהם יצאה תורה לכל הקהילות שם, והם פסקו. גם ההתכנסויות, כמו שאנחנו עושים לדיינים עם עיון והשתלמות, שם מי שלא ראה ולא קרא איך היו נעשים הדברים, לא יאמין למראה עיניו. היו מכינים מראש את הנושאים, ומי ידבר בכל נושא, והם מחלקים את זה לחכמים, וכל מי שרוצה להביע דעה היה מכין בכתב, וביום ההתכנסות, באותם ימים שההתכנסות, היו דיונים והיו מסקנות, כמו בגובה המזונות, כמו בכל מיני דברים, בענייני ירושה, בענייני הכרעת הדין בגט, כל הדברים היו מסקנות על פי הרוב, וכולם דנו על פי זה. היה דבר סדר מיוחד במינו. באותם ימים לא היו עגונות, כי בתי הדין היה להם כוח ותוקף גדול, ויכלו להוציא. בחוץ לארץ היום, בכל המדינות, יש בעיה גדולה. בדין כוחו יפה רק אם באים אליו. אם אחד הצדדים לא רוצה לבוא, בדין מנוע מלעשות שום דבר. ידיו כבולות, ידי בית הדין כבולות. גם אם יהיה בדין של גדולי חכמי ישראל, לא יכול לעשות כלום. והנישואין צריכים להיות נישואין אזרחיים, וגם הגירושין חייב להיות. ורבים רבים שמתגרשים באזרחות ובאים לעשות גט, והבעל מסרב, אומר אני כבר גירשתי, ובדין לא יכול לעשות לו כלום. ובנות ישראל צועקות ובוכות, ואנחנו כאן בבתי הדין בארץ עזרנו לכמה כמה פעמים. איך עזרנו? כשאם הבעל היה מגיע כזה ואנחנו יודעים מהבדין דשם שכך פני הדברים, היינו עושים לו עיכוב יציאה שלא יוכל לחזור עד שייתן גט. ובאחד הפסקים עשינו את זה גם בשביל זוג שלא התחתנו בארץ, כתבנו את הפסק ביחד, וזה הגיע הבעל ערער לבגץ, בגץ ביטל את הפסק שלה. ואז בנינו ביחד עם היועץ המשפטי והנהלת בתי הדין הצעת חוק שברוך השם עברה. היום יש סמכות לבתי הדין, אבל זה קצת שאנחנו יכולים לעזור. רוב המקרים הם ביניהם לבין עצמם שם, וקצרה ידינו בידם מאושיע. ואז מה עושים במקרים כאלה? לזה התעוררתי מתוך שיחות עם רבנים ודיינים מחוץ לארץ, מכל החוגים ומכל המדינות. היה לנו גם ישיבה כמה פעמים עם שר המשפטים של צרפת, פעם היה אצלי עם השגריר של צרפת, ביקשתי אותו, אולי ייתנו אפשרות לפחות לבדין שיוכל להביא את האדם, לדון, הסברתי לו מה זה גט, ושלא עוזר הגירושין, ויש דוגמה לזה בקנדה. והרב קורצטג, אגב, בדין דיוהנסבורג, אמר לי שגם אצלם יש בחוק איזה, אני לא זוכר את ההגדרה, אבל יש אפשרות קצת לעזור לבדין כדי שיעזור לעגונות. אבל ככלל, אין שום אפשרות לבתי הדין של חוץ לארץ לקפות את הבעלים. כשביקרתי בטורקיה, ישבנו שעות, רציתי עם הרב חליבה ובדינו לראות איך הם עושים את הגיטין, עשינו ביחד את כל התהליך, שחזרנו ודיברנו, והראו לי את הפנקסים של השמות עוד מקודמת דנה, משנים. טורקיה הייתה פאר הקהילות, גדולי החכמים היו שם מזמן מהרית, ולפניו מרן היה שם עוד קודם כשבא מגרוסה, וגם לפניו היו גדולי עולה. ואז הראה לי שחכמי טורקיה בדורות הקודמים, נדמה לי לפני שתי דורות, כי בזמן מלחמת העולם הראשונה גם אז היו, נוצרו הרבה בעיות של עגינות, וגם הם הכינו תקנה, אבל לא הספקתי להביא אותה, למרות שהחליבה הקש הייתי לו עליכם בהלוויה. ההסדר שאנחנו עשינו, נכון שיש הרבה הסדרים, כפי שהזכיר הרב הפותח שיחיה, ההסדר הזה, אני רואה בו מעלה גדולה מאוד. ההסדר הזה הוא לא שלי. אני לא אתפאר במה שלא שלי. ההסדר הזה הוא של הרב ז'ולטי רבה של ירושלים, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא בנה את ההסדר הזה והוא פרסם אותו. ואני הוספתי לו הרבה חיזוקים בהלכה וכתבתי על זה הרבה. אני חושב שהיום הוא גם יעיל וטוב, וגם מחוזק מאוד מבחינה הלכתית, שאין מקום לחששות בשום פנים. דנתי בו מכל צדדיו, מכל הכיוונים, גם מבחינת עיסוי בגט, מתי מותר, מתי אסור, מה הגדר וכו' וכו'. אבל ראשית חוכמה זה חיוב המזונות. אמנם החיוב הוא מתחייב מרצונו. בהצעה המקורית שכתב הרב, הרב ז'ולטי עליו השלום, הוא כתב שיתחייב $2,000, אני לא זוכר, לכל שבוע נדמה לי, $2,000, ולעשות הסכם שיאשרו אותו בבית המשפט כמובן, כי בדין שם אין לו תוקף. צריך לאשר את ההסכם בבית המשפט האזרחי, ויהיה כתוב בו שהוא מתחייב סכום. הוא אמר $2,000, אבל אפשר להניח את זה לכל רב, לכל רב בדין בקהילתו, לראות לפי העניין, ותכף נדבר מזה. אבל יש שם סעיף חשוב מאוד, שאם הבעל, זאת אומרת ככה, במידה ויש גירושין אזרחיים, הוא מתחייב $2,000 משך כל שבוע. רק אם בדין הרבני יפתור אותו, הוא ימעיט, רק הוא יהיה רשאי, רק בדין הרבני, לא בית המשפט. בית המשפט הוא נמישר, אבל בהסכם ביניהם כתוב שמי שמוסמך למעט או לבטל את הפסק דין, את חיוב המזונות, זה רק בדין הרבני. וזה גם כן מקבל תוקף, ההסכמה הזאת שלהם מקבלת תוקף גם כן בין היתר על ידי בית המשפט. ואז, אם הוא באמת לא גירש, אז מיד האישה יכולה לבצע ולהוציא את הכסף. אם הוא גירש, הוא יכול ללכת לבית דין, ברגע שנתן את הגט, נותנים לו אישור, וכותבים לו שהוא פטור מהמזונות, הוא מראה את זה בית משפט, הכל מתבטל. במידה והוא לא מסכים, אז היא תובעת ממנו מזונות, אבל לפעמים אולי הוא צודק, אולי היא סידרה אותו, אולי היא הוציאה ממנו את הגט במרמה, אולי יש איזו סיבה מוצדקת, הוא רשאי לבוא לבית הדין, ולומר כל מה שיש לו לומר, בית הדין ישמעו אותו, ואם יראו שהוא צודק, יבטלו, הרי יש להם סמכות לבטל. או אם יראו שהוא לא צודק, אבל הסכום גבוה מדי, יכולים למעט. הכל לפי ראות עיני בית הדין. עיקרו של ההסכם הוא אמנם חיוב מזונות, אבל לא זה המטרה ולא זה העיקר. העיקר הוא להביא אותו לבית דין. וכשבאים לבית דין, אז בית דין כבר דן, על פי דין תורה, על פי הלכה הצרופה, מה המצב, ולשמוע את כל הדברים, אם הוא חייב, אם הוא לא חייב, כמה חייב, כמה לא חייב. אז הדברים נעשים בהסכמה, ברצון מראש, וזה יכול להיות הפתרון לפי אני יודעתי הטוב ביותר, היעיל ביותר. אין פה בעיה של מזונות, כי ההלכה היא שמי שמעכב את אשתו שלא כדין, אם הוא למשל מחויב בגט, והוא לא רוצה לתת, אפשר לחייב אותו מזונות. הגמרא במציאה אומרת בדף י"ב, מגורשת, כדי רבי זירא, דאמר רבי זירא, מגורשת ואינה מגורשת, בעלה חייב במזונותיה. בעלה חייב במזונותיה. השאלה מהו הגדר של החיוב הזה? יש שחשבו שהחיוב הזה הוא המשך של חיוב המזונות הרגילים, שכיוון שעוד לא התגרשו לגמרי, יש ספק בגירושין, כגון שזרק לה גט, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, אז היא מגורשת ואינה מגורשת, ספק גירושין, ובשביל להתיר אותה לעלמה צריך לכתוב לה גט אחר ולתת בידה, אז עדיין חל החיוב של המזונות. ככה יש שרצו ללמוד. בתשובות רבות הוכחנו שזה לא נכון. האמת היא, שחיוב המזונות שמגורשת ואינה מגורשת זה חיוב חדש. זה כנס או תקנה של חכמים שתקנו כנגד האנשים הרעים שרוצים לעגן את נשותיהם שלא כדין. ברגע שהוא חייב לתת גט, כמו מגורשת ואינה מגורשת, חייב לתת גט. הרי הוא לא יכול להגיד, אני רוצה שלום. בשביל לחזור לשלום צריכים לקדש מחדש, כי יש ספק גט. לקדש מחדש, אין האישה מתקדשת, אלא מדעתה, אם היא לא רוצה זכותה, אז הוא חייב לתת גט, במקרה כזה, חכמים כנסו אותו כדי שלא יעגן. אחת הראיות המפורסמות לזה, זה רש"י בכתובות דף צד זין עמוד ב'. הגמרא שם דנה לגבי מזונות האלמנה. אישה שמת בעלה, היא ניזונת מנכסיו. כמו שכותבים תנאי כתובה, את תהי יתבה בביתי, ומתזנה מנכסי כל ימי מגר ארמלותך או מגד ארמלותך, שתי גרסאות במשנה, יהודה וגליל. אבל בכל אופן, מזונות יש לה כל זמן שהיא אלמנה. את יתבה בביתי ומתזנה מנכסי. אומרת הגמרא שמגורשת ואינה מגורשת אין לה מזונות לאחר מות בעלה. רשי עליו השלום אומר שמדובר שמת בעלה מהאירוסין, היא הייתה מקודשת, לא נשואה, וגם כן אומר לא חייבים. וזה לא מובן, ארוסה, ארוסה גם בלי גט, גם בלי ספק גירושין אין לה מזונות. כל המזונות מתחילים מאחר הנישואין. מה רש"י אומר מן האירוסין? גורשת ואינה מגורשת, ככה לשונו, מן האירוסין. הראש הקשה את זה, בשיטה מקובצת הביא אותו שם, הראש הקשה את הקושיה הזאת, איך יכול להיות? בשם יש מקשים. אומר הראש, שכאן זה לא מזונות רגילים. כאן זה מזונות כי הוא חייב לגרש אותה, ואם הוא יעכב אותה שלא כדין, חכמים הטילו עליו שישלם מזונות כדי שיזדרז ויתגרש את אשתו. אז זה לא דין של מזונות הקודמים. ארוסה לא היה לו המזונות קודמים, לא שייך בארוסה, עוד אין לה, עם כל זאת חייבו. יש עוד ראיה, שם רש"י אומר, בדיבור אחר על יד זה, בדף צדי זין עמוד ב' בכתובות, אומר רש"י שהחיוב מפני שהיא מעוקבת על ידו. כל מי שיראה את הלשון, אני בשביל מעוט הזמן, אני אומר בעל פה, תסתכלו שם ברש"י, מעוקבת על ידו, בגלל שהוא מעכבה מלהינשא. אז זה כנס, או תקנה מיוחדת. כמו שחכמים תקנו בתחילת כתובות, דף בית עמוד א', הגיע הזמן ולא נישאו או ולא נשאו, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. הגיע הזמן, עם כל הכבוד, עוד לא נשא אותה ולא נשאו. חכמים תקנו גם כן, זה תקנה מיוחדת, זה לא דין מזונות הרגילים, כי עוד לא נשאו. יש תשובה של הישועות יעקב, וציין אותה פתחי תשובה באבן העזר, סימן צדי ג', סעיף קטן ב', ישועות יעקב, הייתה לו שאלה מעניינת. אישה באה ואמרה שבעלה גירש אותה. בא בעל ואמר, לא נכון, שקרנית, אני לא גירשתי אותך. עיכבו אותה, עד שיתברר הדבר. העיכוב הזה נמשך חודשים רבים. כי לא מצאה עדים, בסוף מצאה עדים, מביאה אותם לבית דין, או שהבעל עצמו חזר בו. בא לבית דין, אמר, סליחה, אני רק הייתי מרוגז עליה, עכשיו אני חוזר בי. אמרה אישה, יפה מאוד שחזרת בך, אבל אני בינתיים 10 חודשים לא התחתנתי, או שנה, או שנתיים, ונשארתי מחוסרת כל, אני דורשת ממך מזונות. דן בזה ישועות יעקב. צד אחד אומר, הרי באמת מתברר שהייתה גרושה, גרושה אין לה מזונות. הייתה גרושה מאז. מאידך, הוא עיכב אותה. ואז הוא חייב אותו במזונות. נשא ונתן לכל צד, יראה פנים לכאן ופנים לכאן, אבל המסקנה של ישועות יעקב, שהוא חייב אותו מזונות על כל התקופה הזאת. רואים שגאוני עולם, למדו והבינו שהסוגיה של מגורשת ואינה מגורשת זה לא דבר שלהמשך מזונות, זה כנס מיוחד. ויש עוד ראיות רבות, יש עוד מה לדקדק בזה, יש ברמב״ם דקדוקים נפלאים, ויש בכל הסוגיות האלה. השאלה היא, האם במגורשת ואינה מגורשת, האם מעשי ידיה של הבעל, כמו מזונות רגילים, או לא? ועוד שאלה, האם גם כאן יש הדין שהמזונות לפי הרמה של ההכנסה של הבעל, עולה עמו, לפי אפשרויות שלו, לא יורדת, אבל אולי אם אין לו, הרי במזונות אנחנו בודקים תמיד האפשרות של הבעל. האם גם כאן כך? יש תשובת הראם, סימן למדלת, הראם היה גדול בדורו, הדור שלפני מרן, הוא היה מאחרוני הראשונים, בליהו מזרחי עליו השלום, היה גדול בדורו, מפורסם מאוד, אמנם ידוע יותר בפירושו הרשי, ואז חושבים שהוא רק מפרש רשי, גם שם רואים גאונות נפלאה למי שפוחח עיניו. אבל התשובות שלו הם מהיסודות הגדולים של ההלכה בכל התחומים. הרי הם כותב מפורש שמגורשת ואינה מגורשת, וכל מי שבעל חייב לגרש אותה, אם הוא לא נותן להגיד, חייבים אותו מזונות ומעשי הדעה שלה, זה לא שלו. כי כאן זה כנס, כנסו אותו. אם נוריד לה מעשי הדעה, למשל אם היא מרוויחה הרבה, אז כבר לא יישאר כלום. אז במה נקפה אותו, במה נזיז אותו, נדחוף אותו ללכת לתת להגט. גם אם היא מרוויחה למשל מחצית מהפרנסה ונוריד לה את זה, אז כבר יהיה לו קל לשלם. על כן אומר, אין כזה דבר, מעשי הדעה שלה. הרב ז'ולטי עליו השלום דן בדבר הזה. הוא הביא כמה ראשונים מהשיטה מקובצת, ששם הביא מחלוקת הרעה והריטבה. הרעה אומר שמעשי הדעה שלה, כמו שכתב הרעם. הריטבה בחידושיו, מסריך תובות, הוא כותב שמעשי הדעה גם כן ייתן לבעל. לבעלה. הוא ישווה את זה למזונות רגילים, נכון? ואומר שמעשי הדעה. יש גם הרמ"ח באחד התשובות שהוא גם כן כותב, אבל הוא לא כתב מעשי הדעה. מחילה מכבוד תורתו של הרב ז'ולטי, הרמ"ח לא כתב, הוא דיבר על שאר תנאי כתובה. דיבר על ירושתה, דיבר על קבורתה, על פדיונה, הוא דן בשאר דברים. מעניין שהוא לא הזכיר בכלל מעשי הדעה. מעשי הדעה, אני אומר, גם הריטב"א עליו השלום, הריטב"א הוא לא דיבר בזאת, הוא דיבר בהגיע הזמן, בתחילת כתובות, בהגיע הזמן ולא ניסו. על כן אני אומר, מחילה מכבוד תורתו של הרב ז'ולטי, הוא נבהל משתי הדעות האלה או שלוש, שראשונים, ובכלל לא שייכים לענייננו, ואני אסביר מדוע. שם בהגיע הזמן, הרי הם צריכים להתחתן. רק הבעל מעכב, אם חלה הוא, חלתה היא, אז אנוס, אז לא מחייבים אותו מזונות. אבל אם הוא מעכב בלי סיבה, חייבים אותו מזונות. אבל שם עומדים להתחתן. אנחנו רוצים שיתחתנו. כאן הפוך. מה זה מגורשת ואין מגורשת? זה מדובר בזוג שצריכים להתגרש. אנחנו רוצים שיתגרשו, כבר התגרשו. רק נפל איזה ספק בגירושין, למשל. ואז אומרים לו, תכתוב עוד גט. אז כאן אנחנו רוצים שהם יזדרזו, זה שונה, למה זה שונה? הגמרא בכתובות נ"ח עמוד ב' אומרת, תקנו מעשי הדעה תחת מזונותיה, שלא תהיה לה איבה. משום איבה. מה זה האיבה? בואו ננתח אנחנו, נחזה ענן. הבעל עובד, ולפעמים העבודה שלו קשה גם כן. יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, הוא מביא את המשכורת, קונה מה שצריך, משלם חשמל, משלם כל ההוצאות. היא גם עובדת, ואת הכסף שלה, מעשי הדעה לעצמה, היא שומרת לעצמה, בסוף תהיה איבה ביניהם. יגיד לה, מה זה, את מנצלת אותי? כספי את אוכלת ואת שלחת שומרת, ומה יהיה מחר, אני אשאר בעירום ועירייה, כשנזדקן ותזרקו אותי, ומי יודע מה, זה דבר שיכול לעשות איבה בין איש לאישה. חכמים עליהם השלום, כמה דאגו, כמה דאגו שיהיה שלום בבית, שהבית יהיה שלם, שהאחוות ישרור, שישבו ביניהם, כמה דברים. מי שלומד את ההלכות ברמב״ם בהלכות אישות, פעם עשינו על זה הרצאה להראות איך שההלכות בנויות נדבך על נדבך כדי לשמור על התא המשפחתי. שהיום בעוונותינו מרוב המתירנות וההפקרות שחוגגת בעולם, התא המשפחתי הולך ונהרס. ואנחנו רואים, התוצאה הכי חמורה זה ילדים שהם סובלים וגודלים בלי חינוך, אחר כך צועקים למה ילדים עושים כך, למה ילדים, ואנחנו שומעים דברים חמורי חמורות בילדי בית ספר, מכל ה... הדברים החמורים, וזה חבל, זה בדי חלק גדול מכך שההורים לא שלמים זה עם זה, וזה משפיע ומקרין. אבל חכמים היו דואגים, אז אמרו כדי שלא תהיה איבה, מעשי ידיה לבעלה. אגב, השאירו לה את הזכות, כדי רב הונא, דאמר רב הונא, יכולה אישה לומר, איני אפשי בתקנת חכמים, איני ניזונת ואיני עושה, אם יש לה מעשי ידיה המורווחים, אני מבטרת לך על המזונות, תן לי מעשי ידיה, זכותה. אבל באופן כללי, אמרו מעשי ידיה, אז אני אומר, שם הגיע הזמן, ולא ניסו שאנחנו רוצים שיתחתנו, הרי צריך לכנוס אותה, צריכים להינסה זה לזה. אז שם, אומר הריטב"א, הוא זן אותה, כפי שאמרה המשנה, אבל מעשי ידיה לבעלה, כדי שלא תהיה בר, אנחנו רוצים שיתחתנו. וגם בזה הראה חולק, רבו של הריטב"א, חולק ואומר מעשי ידיה לעצמו, אפילו בזה. אבל כאן, במגורשת בין המגורשת, הרי הם צריכים לצאת, תהיה בלה איבה ואיבה, מה אכפת לה? הרי אנחנו רוצים שיתגרשו, ולא עוד. כאן המטרה היא להכביד עליו, לא להקל עליו. אז אני אומר, גם הריטב"א יודע, והעובדה שגם הרמ"ח לא דיבר בזה. אגב, תחדש לי חידוש נפלא לפני כשבועיים, הייתי כותב משהו על פרשת משפטים, הרי התורה חייבה עוד מזונות. האדון שקונה עבד עברי, הוא מתחייב במזונות אשתו ובניו. אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו עמו, מי הכניסה שתצא, אומרת הגמרא בקידושין כבית, אלא שהוא היה חייב במזונותיה. ועכשיו שהוא גמר, אז ויצא אשתו עמו. וגם במזונות בניו, כי בויקרא כתוב, ויצא הוא ובניו עמו. אז למדו מזה שגם כן האדון חייב במזונות. הרמב"ן שם, הרמב"ן בנון, בחידושים שלו על התורה, חוקר, אשת האדון שמקבלת מזונות מהאדון של בעלה, האם מעשי ידיה לאדון או לעצמה? הוא עושה חקירה יפה בתוך החידושים של התורה. חקירה כמו שהרמב"ן יודע לעקור, עליו השלום. ומסקנתו היא שמעשי ידיה לאדון. אומר, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן שנחייב את האדון יותר מהבעל. הבעל נותן מעשי, נותן לה מזונות, הוא מקבל מעשי ידיה, אז חוסך משהו. פעמים הרבה, פעמים קצת, אבל משהו יורד מהמזונות. ואילו האדון גם יפרנס אותה וגם תיקח מעשי ידיה, לא ייתכן. והוא דורש את זה אפילו בפסוק. ויצאה אשתו עמו, אומר, עמו, מתי תהיה עמו, עם בעלה? שמעשי ידיה היו שלה, רק אחרי שיצא. האדון, העבד. אני, היה לי קושייה עצומה על הרמב"ן. במחילה מהדר גאונום, אנחנו יכולים, צריכים להבין דבריו. אם הגמרא דורשת את זה מפסוק, ויצא אשתו עמו, מכאן שהאדון חייב במזונות אשת העבד, איך הוא אומר שנוריד לה מהמזונות האלה, על ידי שניתן לו את מעשי ידיה? מי הרשה לנו? הרי מעשי ידיה לבעלה זה תקנת חכמים, זה לא דין תורה. חכמים תקנו אצל הבעל, פה לא מצאנו שתקנו. איך הוא עליו השלום אומר שמעשי ידיה לאדון? אחרי שהתורה חייבה את האדון במזונות של אשת עבדו, מי הרשה לנו? בגלל שיש תקנה, איפה שתקנו, תקנו, איפה שלא תקנו, לא תקנו. התבוננתי וישבתי את הרמב"ן עליו השלום על נכון. להלן, אצל אמה עברייה כותב הרמב"ן, אם שם כתוב שערה כסותה ועונתה לא יגרע, בגמרא אמרו, דף מזי, שערה אלו מזונות, כסותה כמשמעו, עונתה זה עונה. ויש דעות. הרמב"ן שם עליו השלום, תודה רבה. הרמב"ן שם עליו השלום, הוא אומר, זה דעת יחיד בגמרא. הוא אומר, רוב התנאים לא סוברים כך. יש הרבה מה להתווכח בזה, בסוגיה, אבל לא נאריך בזה. אבל הוא אומר שלהלכה, תודה רבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרמב"ן אומר שבאמת שערה זה קירוב בשר. וגם כסותה וגם עונתה, הכל באותו עניין. והוא מפרש בהליכות. ומסיים, אבל כסות ומזונות תקנת חכמים היא. ככה דעתו של הרמב"ם. זה לא מהתורה. זה מחלוקת רשנים, מחלוקת תנאים, מחלוקת אמוראים. אבל היות והוא פוסק כך, אז אמרתי, מוכרחים לומר, שהוא לומד שגם מזונות שהאדון משלם לאשת העבד, גם כן דרבנן. וקרא אסמכת בעל מהו. כי אם פה כתוב שהרה ואמרו ואנחנו דורשים שזה לא הולך על זה לתקנה, לא ייתכן לומר שפה אצל האדון יש חיוב מיוחד, ודאי הוא סובר שזה אסמכת. זה דרבנן. אם זה דרבנן, אז הוא צודק. כמו שרבנן תקנו מזונות לאישה ואמרו שמעשי הדעה של בעלה, גם פה תקנו מזונות לאישה הזאת של העבד, ומזונותיה לאדון, למי שעובד. ומה שהביא ויצא עמו, זה גם המשך של האסמכת, זה לא להם. אחר כך היה קשה לי, מה עם הרמב״ם? הרי הרמב״ם בהלכות אישות, פרק י"ב, כותב שמזונות זה דאורייתא. פירוש. הרמב״ם כותב דאורייתא, וככה יש הרבה ראשונים. אז מה הוא יסבור באשת העבד? שמע חכם תקנו. באמת, פתחתי הלכות עבדים, פרק ג' הלכה ב', ברוך השם, מצאתי שהלכתי בדרך ישרה. הרמב״ם כותב, למרות שהאדון זן אותה, מעשי הדעה של בעלה. זה לא שלו, בפירוש. אז הרמב״ם לשיטתו, שמזונות האישה דאורייתא, אז כאן הוא לומד גם פה מזונות אשת העבד דאורייתא, לא אסמכת, אלא זו דרשה גמורה שהתורה אומרת, ויצא אשתו עמו ללמד שהאדון היה חייב במזונותיה עד שיצא. אם זה מהתורה, אז לא שייך לומר. שם רבותינו תקנו, איפה שתקנו, תקנו, פה לא תקנו. אבל אם הרמב״ן שלומד שכל המזונות דרבנה, אז עשו תקנה אחת שאלה השוות כדבריהם. ולכאורה תשאלו אותי, עדיין נשאל, למה לפי הרמב״ם, למה לא נגיד שגם פה תקנו? נכון זה דאורייתא, אבל אכן תקנו, לא היינו מה. לפי מה שאמרנו קודם זה אפלה ופלה. הרי הגמרא בנ"ח עמוד ב' אומרת שלמה תקנו מעשי ידיה משום איבה, איפה שייך איבה? עם בעלה. אבל אם האדון שייך איבה, היא לא יושבת איתו, היא בביתה, איזה איבה שייך. על כן פה לא תקנו מעשי הדעה, זה נפלא מאוד, זה גמרא מפורשת, משום איבה, פה לא שייך איבה. למעשה, הרי הגמרא במציאה י"ב אומרת שמציאתה אצל מגורשת ואינה מגורשת, שבעלה חיה במזונותיה, כדי רבי זירא, אומרת הגמרא, ומציאתה של עצמה. בכל מקום, משי יעקב, כשאומרים מציאתה, אומרים גם מעשי ידיה. תמיד הם הולכים ביחד. ועל שניהם אמרה הגמרא, למה מציאתה לבעלה? משום איבה. למה מעשי ידיה לבעלה? משום איבה. ואם כאן אמרו מציאתה לעצמה, זאת אומרת, שלא חששו לאיבה. ולמה לא חששו? כי היא מגורשת. רק הוא צריך לתת לה עוד גט. הרי אסור להם לחיות ביחד, אפילו אם ירצו, הוא והיא. רק אם יעשו קידושין מחדש. אז אין פה איבה. על כן מציאתה, זה אותו דבר, וזה בעצם הטענה של הראם. פלא על הרב, עליו השלום, הוא לא הביא דברי הראם. השתמית דברי הראם הזה בסימן המדלת. ולא רק הראם, חל וחומר מהראה, שאפילו בהגיע הזמן אומר מזונות על עצמה. ומה שהביא מהריטב"א או מהרמ"ח, עוד ראשונים לא דיברו על אישה במצב של מגורשת ולא מגורשת, הם דיברו על הגיע הזמן, ויש הבדל גדול כמו שהסברתי קודם. הוא עוד הסתפק והסס עליו השלום בדין של רמת המזונות. האם גם במגורשת ולא מגורשת נעשה חשבון כמה מזונות לחייב? או לא? והוא אומר, נוטה יותר לומר שצריך מזונות לפי ההכנסה שלו. השתבח שמו, מצאתי מציאה נפלאה מאוד, שואל ומשיב, מפורש. גם הוא מסייע לדברי הראם, הוא פוסק שמעשי ידיה שלה, ומגורשת ולא מגורשת, אבל שם זה המקום היחידי שמצאתי אותו מפורש בסוף התשובה. במהדורת עניינה חלק ד' בשואל ומשיב, אומר, אין פה עניין של לפי היכולת שלו, לפי ראות בדין, עד שייתן גט. היות וזה חיוב בשביל לזרז את הגט, אז אם אין לו הרבה, לא ניתן הרבה, אז הוא יכול להיות שבשביל הנקמה שלו, הוא ימשיך לשלם. אבל אם ניתן עליו סכום גדול, שזה לא יכול לעמוד, זה יזרז אותו. מפורש בשואל ומשיב. אז גם החשש השני, וגם הסברה, מאחר ואמרנו והוכחנו, ויש הוכחות עצומות. יש גם בפדרים, בחלק ג' ובחלק י' שכתבו את זה, אבל היה באחד מפסקי ישב הרב הורוביץ' עליו השלום בדין הגדול, ובפסק שכתב, הוא דחה דברי קודמיו, והוא העלה שמזונות של מעוקבת מחמתו, זה מחיוב מזונות רגיל, והביא 5 ראיות. בזמנו, לפני הרבה שנים, כתבתי על זה, ודחיתי את כל ראיותיו, ומהראיות שלו כולם משוכחות הפך ממנו. אמרתי את זה אז בכנס הדיינים, היינו באחד המקומות, והיו על זה ויכוחים, וזה ככה הייתה הדעה שתקבלה. ככה עשינו מעשה הרבה פעמים, בבית דין, בכל הארץ. גם היום אנחנו עושים את זה. חייבים במעוקבת מחמתו, אם יש חיוב, אם יש חיוב והוא לא רוצה לגרש, מחייבים אותו מזונות גם גבוהים מאוד. כי העניין, אין פה עניין של עיסוי. זה הדין נותן. חכמים תיקנו את זה. זה לא עיסוי שלא כדין. עיסוי כדין. ויש תשובה של המגן אברהם, הביא אותה הרבה עקיבא איגר. ועקיבא איגר כותב בשם המגן אברהם, באישה שזינתה חוץ מכבודכם. אישה שזינתה, ובעלה לא רוצה לגרש אותה. אומר המגן אברהם, נחייב אותו מזונות, עד שיגרש. בסתם הכוונתו מזונות גם גבוהים. מקשר בעקיבא איגר על המגן אברהם, והרי זינתה, הפסידה מזונותיה, זה הלכה ידועה. מה אומר המגן אברהם? והמגן אברהם צודק, ובעקיבא איגר צודק, ששי זינתה אין לה מזונות. אז תן לה גט, אבל פה לא רוצה לתת גט, אומר המגן אברהם, נכון, צריך את להגיד, אתה לא רוצה, אתה רוצה לתפוס אותה על מנות חיות, זה התורה לא אמרה. יש הלכות אישה שזינתה. הגמרא אומרת שאם היא זינתה כליה מזנו, דברים שלה לא הפסידה, זכויות הפסידה, אבל אתה בא לעקב זה חיוב חדש. הפסידה המזונותיה, המזונות הרגילים של נישואין, של אישה נישואה, זה הפסידה. אבל זה משהו אחר, זה התקנה מיוחדת של מגורשת ונמגורשת, ובפרט כמו שהבינו בשם הישועות יעקב, שגם שהייתה ודאי לרשת, חייב אותו כל אותו זמן, מזונות כי הוא עיקב, כי זה דין מיוחד, זה לא קשור למזונות הרגילים, זה דין מיוחד בחיוב המזונות. באמת, אנחנו כמה פעמים עומדים, אני שוב נזכר כי כמה פעמים אנחנו מתלבטים בזה, מה זה חופש, פעמים, קורה שאישה עשתה דברים שהם מפסידים מזונות, והבעל בשביל לנקום בה, אומר אני לא אגרש ואנחנו מחייבים אותו, ואז הוא בא בטענה חזקה, היא עשתה כך וכך ואותי אתם מחייבים מזונות. זה נשמע, אבל יש הלכות ויש היגיון. נכון, היא עשתה, יש דינים מה עושים איתה. יש הלכות, אתה אל תעשה דין לעצמך, יש הלכות. הגמרא קבעה הלכות, השולחן ערוך סידר את ההלכות, פסק אותן, בית הדין שומע את הצדדים כדת וכדין, שמוע בין אחיכם, שופט בצדק, וקובע ואין מה לעשות בזה. אז אין ברירה, ועל כן אין לנו שום חשש. אדם שיגרש את אשתו בהסכמה, באזרחי, ואחר כך יגיד לו, אני לא רוצה לתת גט. גירש, חילק את הרכוש, גמר את כל העניינים, גט אני לא רוצה לתת. זה מעכב אותה שלא כדין, חייבים אותו מזונות, אין מה לחשוש. קל וחומר, גם מי שחושש לדעתו של הרב הורוביץ ואחרים, פה אין לו בעיה. אם בדין סבור אחרת, ויש בתי דין שסוברים אחרת, אבל פה אין בעיה, כי הם הסכימו. כי הם הסכימו והתחייבו מראש שבמקרה זה וזה אני אשלם מזונות כך וכך. ולעוד, אפילו מי שחושש בזה לעיסוי, כבר ידועה התשובה של פיינשטיין על השלום, אומר לא כל סכום ולא כל חיוב הוא נקרא כפייה. היה לו מעשה שחייבו את הבעל $1,000 בזמנו, זה היה סכום גדול והכניסתו בצוהר, והאישה אמרה לו, אני מוכנה לוותר ותצאים בצוהר אם תיתן לי גט. פיינשטיין התיר את זה. אמר, אין בזה שום עיסוי, זה לא בלתי אפשרי, אם באמת אוהב את אשתו, ישלם. אלא זה מראה שהוא רוצה רק סתם מעכב. שמה תשובה? אנחנו משתמשים בה הרבה פעמים. ועוד רבים. אבל גם מי שחושש לכל זה, הרי א' התחייבו מרצון. ב' הרי יש לו אפשרות לבוא לבית דין. שיבוא לבית דין ויטען טענותיו, ובית דין יפסוק כפי ראות עיניו. אם נראה לו ש2,000 זה הרבה, ייתן לו 1,000. אם נראה לו ש1,000 הרבה, ייתן 500. אבל לפחות יתחיל מסע ומתן. יישאו ויתנו איתו, יביאו איתו כמה פעמים, ולא תישאר האישה הזאת ככה יושבת, והוא משחק בה ומשחק בבית דין ומשחק בכל העולם. אז על זה אמרתי, אני רואה בהצעה הזאת שבנה הרב ז'ולטי עליו השלום כהצעה מצוינת גם למי שחושש בהלכה. לפי אני יודעתי אין בזה שום חשש. אני כתבתי את כל זה, זה מבוסס הדק היטב ותבדק, עברו על זה הרבה תמידי חכמים וראו את הדברים. אבל גם אם מישהו חושש אין לו בעיה, הרי הכל ברצון, ועוד הוא יכול לבוא לבית דין ולטעון, ואם הבית דין סבור אחרת יפסוק. ואחד הוא קפה על בית דין איך לפסוק, חס ושלום, כל בית דין פוסק לפי הבנתו ולפי דעתו, אף אחד לא יכול להתערב. אז כך שההצעה הזאת היא מטרתה להביא את האיש, ואם נתרגם אותה כמובן בכל ארץ, צריך למצוא את הנוסח עם עורכי דין מקומיים שיכולים לעשות לפי המשפט, כדי שהתקיפות שבית המשפט נותן שיהיה כחוק, כי אחרת לא יהיה זה שווה. אם זה לא ייבנוי טוב, מחורת ימצאו פגמים משפטיים ויפסלו את כל ההסכם, ואז נפל פיתה בבירה. אז כמובן לכל ארץ, בכל מקום, יש שינויים אפילו קלים בין החוקה של המדינה הזאת לחוקה. אז עורכי דין יכולים, העיקרון הוא ברור ופשוט, ואין בו שום סבך. והשאר ידח זיל גמור, אדם יכול לסדר משהו. כתבתי גם בעניין של כפייה, כשאדם חייב עצמו, מחלוקת הגדולה, ידועה, אם אדם חייב עצמו, והביאתי בזה הליכות דברים, אני לא אכנס כבר לתחום הזה, וכאן הרי הוא חייב את עצמו, לפי הרבה ראשונים, אפילו יחייב עצמו ככל שיחייב, זה לא נקרא כפייה בכלל. אז זה עוד דעה, ויש מחמירים בזה, אבל יש גם הלכות בדברים האלה. ואני הבאתי מערית, דיברנו על טורקיה, מצאתי מערית, אפלי ואפלי, מערית היה בנו של המבית, זה דור אחרי מרן, עליו השלום, והוא היה בטורקיה. מערית היה גאון הגאונים בדורו, והוא כותב שמה שכבודו הראה לי שעשו, הוא הראה לי מהבדין, איך שסידרו, המערית כבר אז הוא כותב שהייתה תקנה כעין זו שלנו. אני לא זוכר עכשיו בעל פה את כל הפירטים, אבל רואים שחכמים השתמשו בהסכמים קדם נישואים כדי שלא יבואו לידי ריב ולידי עגינות, חס ושלום, שהיא אם כל חטאת. וגם צריך אדם לדעת שכשמחמירים יותר מדי בחששות, אחר כך חס ושלום מקלים בדברים הרבה יותר חמורים והרבה יותר קשים אשים אצלנו. על כן חייבים להיכנס לעובי הקורה, לברר את ההלכה ולפסוק. ופה כל אחד יכול לעיין בדברים, הם כתובים בעריכות ובברירות, יכולים לעיין ולראות. ואני חושב שבעזרת השם יכולים לדאוג בכל מדינה, יכולים לסדד, אז זה יכול להיות פתרון עצום. אני יודע שיש מקומות, דיברתי עם הרבנים בארצות הברית, בניו יורק, עם הרב, עם הגאון הרב צבי שכטר שיחיה, שהוא נמצא איתנו, עם הרב הגאון ויליג ואחרים, יש להם איזה דברים, גם הם שמשתמשים, שלחתי להם אז את הזה, אבל אפשר כל מקום לפי התאמה שלו, וכל דיין וכל רב לפי בני קהילתו, הוא יודע מהו הסכום הנכון, ומה הדרך. אפשר בדברים, יש מקום גדול יש מרחב גדול לתמרן ולמצוא את ההתאמה לכל מקום, ובפרט שלא נשאיר אותם ככה צועקים ולא נעינים. יש לנו מקרים שהלב שלנו נקרע לגזרים, ודווקא בבנות חוץ לארץ, ובאים אלינו ופונים, ואנחנו, יש מקרה אחד בצרפת, שלחתי אישית עשרות רבנים, משם ומכאן. התחננתי בפני הרבנים לשם, תלכו, נמצא פה המנהל, הרב בן דהן, הוא יודע כמה ישבנו על אותו תיק, כמה שלחנו, כמה דיברתי עם הדיינים שם, וניסינו בדרכים אחת. ובינתיים, זה יכול להיות שבדרך אחרת, בעזרת השם, תיפתר הבעיה. אני חושב שהיא כבר בדרך הפתרון, אבל זה קורע את הלב. וככה להשאיר אותם אפשר בקלות. הדי ההסכם הזה, אין בו שום חשש, אין בו שום בעיה. עושים אותו קודם. החשש הזה שאדם לא מקדים פורענותה לנפשה, זה אולי שייך בדברים אחרים. פה הסכם ברצון טוב, שבא לפתור, והיה כי תקרנה שלא תקרה. הרי גם הכתובה, מה הכתובה עושה? כתובה מה אומרת? אם תגרש, תשלם זה וזה, שלא תהי קלה בעיניו להוציאה. אז זה הרחבה של היריעה. אין פה איזה, עשינו איזה הקדמת פורענות, הרסנו את הבית. אני חושב, זה יכול לתת הרגשה טובה לשניהם. זה מוריד הרבה מתח, ואדרבה, בעזרת השם, יכול להיות שיסתדרו ויחיו טוב עד 120, וכל זה יהיה לצור על פי צלוחיתו ותו לא מידי. הלוואי שכך יהיה בעזרת השם. אני רוצה ל... בכל, בכל. אולי תתקרב. טוב מאוד, טוב מאוד, אני אסביר לך. ביום ראשון הייתה ישיבת מועצת הרבנות הראשית, והייתה החלטה של להתחיל בתפילות על הגשמים. יכול להיות שזה עוד לא התפרסם, ביום ראשון זה, כי מועצת הרבנות לא הייתה הרבה זמן לצערי, היו בחירות למועצת הרבנות, היו עוד עיכובים שאני לא יודע טיבם, אבל ביום הראשון שישבה ישיבה ראשונה, הייתה החלטה על הגשמים שהתפללו, כל אחד לפי מנהגו, החלטה ברורה. שבוע קודם, אני פרסמתי מכתב, גם כן וקבענו את ראש, ערב ראש חודש שעבר, תפילה גם על המצב הכלכלי, שהוא גורם סכנות גדולות. אני גומר. גם כן עשינו תפילות, וברוך השם היו תפילות גדולות בכותל, במירון אני הייתי שם, ועשינו תענית, על המצב הכלכלי שלא רק המוסדות והישיבות בסכנה, אלא מפעלים התחילו להיסגר ואנשים נזרקים. בלי פרנסה, אדם שרגיל לעבוד ולא יכול להביא פת לפיהם של בני ביתו, זה דבר נורא והיום, וזה יותר קשה מעניים רגילים. אבל אני אסיים בזה, אמר לי פעם זקן אחד עליו השלום, היה בן 100 שנה, בחיפה. הייתי מתפלל בבית כנסת שם, בפאי, בחליסה, בליל שבת הייתי מתפלל שם והייתי מלווה אותו, היה הולך לאט. שם חיפה יש עליות. היה אומר לי, מעניין, כל שבת העלייה הזאת נעשית יותר גבוהה. ככה היה אומר. אז היינו הולכים מעט ועומדים מעט. אז אמר לי, בתוך אחת העמידות, אמר לי חידוש יפה. אמר לי, מה זה אני חשוב כמת? גמרא בסוטה. אני כמת. אומר, אני שיכול לפשוט את ידו, הוא לא כמת, זה כבר מקצוע. הוא כבר רגיל, הוא לא יכול אפילו תיתן לו כסף לבטא את זה. אבל אני חשוב כמת. אדם שהוא חשוב מצטמק ורע לו ולא יכול לדבר. זה חסו שלום שאת עשירים נופלים ופועלים שעמלים לא ימצאו עבודה, זה אני חשוב כמת, רחמנא ליצלן. על כן אדרבה, טוב שהזכרת, אני קורא פה לכולנו, שנרבו בתפילות, ובשבתו תפתחו את היכל ויאמרו תפילת עצרת הגשמים, כפי שהספרדים נוהגים, והאשכנזים יאמרו בחול את התפילה בשמע קולנו, וראוי גם לספרדים בשמע קורא, למרות שאנחנו אומרים ברך עלינו ארוכה, בשמע קוראינו החזן, כדי שתהיה תפילת רבים, יאמר, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, ורבי פני תבל, ולחזור עוד פעם קצת, זה טוב מאוד, וגם כל מי שיכול להרבות כל יום קצת תהילים, קצת לימוד זוהר, ולהתפלל על עם ישראל, על הכלכלה ועל הגשמים, ועל הביטחון, ועל המצב החברתי, ועל המצב הרוחני, צריכים להרבות תפילות, אין לנו כוח אחר, אין כוחו של העם הזה, אלא בפיו. ננצל את הכוח הזה, והוא כוח עצום, ובפרט כשזה ברבים.